מה?
אתה מתחיל, כי אתה טוב.
אני תמיד טוב, גם כשאני רע. תתחילו.
כן, ודאי.
חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני עם השוטר הטוב. אז אחרי המחלוקות והסערות והפרסומים והספינים, ישבו עכשיו ראשי המודיעין, הצבא, השב"כ והמשטרה, ותאמו את עמדותיהם באשר לרמדאן המתקרב. כפי שהערכתי מראש, לא יוטלו הגבלות כלשהן על ערבי ישראל, אלא רק בעקבות מודיעין ספציפי על גורמים או אנשים מסוימים. וזה מה שהיה צריך לקרות מהרגע הראשון. בעיקר לאור העובדה שאין שום הפרות סדר משמעותיות או גילויי אלימות מצד ערבי ישראל מאז פרוץ המלחמה, ואם אתם חושבים שאני נותן כאן שוטר טוב לגורמי הביטחון שמציגים עכשיו עמדה מאוחדת ומגובשת, אתם טועים, כי זה התפקיד שלהם. השוטר הטוב ניתן לאיתמר בן גביר, ששוב הצליח לייצר שערה, מאומה ומתיחות על כלום ושום דבר. הוא עשה סיבוב מפואר על כולנו, מהמשטרה, דרך השבק, כולל ראש הממשלה, הוא שירת את תדמיתו כילד הרע והימני האמיתי היחיד בשטח, כשבתכלס שום דבר מזה לא מתכתב עם המציאות. אז שיהיה רמדאן קרים ושקט ונעים לכולם, ואם לא, אז כבר נדע מה לעשות.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. לפני 8 שנים בצומת גוש עציון התקרב מחבל חמוש בסכין לטרמפיאדה. החיילים בצומת זיהו אותו, קראו לו לעצור, אך הוא פתח בריצה. רב סרן אליאב גלמן שעמד בתחנה בדרכו הביתה משירות מילואים שלף אקדח וירה לעברו, אבל המחבל הצליח להגיע עד אליו. החיילים ירו לעברו של המחבל, אך הרגו בשוגג את רב סרן גלמן, המחבל רק נפצע קשה. 2 לאחר הפיגוע הוא עמד המחבל לדין, הורשע בהריגה, לא ברצח, ונידון ל-30 שנות מאסר. התביעה הצבאית ערערה, ולפני שנה התקבל הערעור, והמחבל הורשע ברצח. היום גם נפסק עונשו. לא מאסר עולם, אלא רק 35 שנות מאסר. ולמה? לא כיוון שלא הוא שירה בגלמן, אלא בגלל, תחזיקו חזק, מצבו הנפשי, הוא חולה נפש. אז אם ככה הולכים להתקיים המשפטים של 1,000 הרוצחים מהנוח'בה, אלה שכבר בידינו ואלה שעדיין לא נלכדו, אוי ואבוי לנו. 1,000 שנות משפט לא יספיקו. הסנגורים ידרשו DNA על קאט הקלצ'ניקוב הספציפי שבו נרצח כל קורבן. על חוט הטייל בו קשרו את התינוקות להוריהם ושרפו. ואם לא הצליחו להוכיח למעלה מכל ספק סביר שהרוצח הספציפי רק ירה בבית, אבל לא הוא שרצח, הוא יידון לכמה שנים, ואם יביא אישור רפואי שלפני 5 שנים נטל תרופות פסיכיאטריות, בטח יזוכה מרצח, אולי ישוחרר. חייב להיות פתרון משפטי אחר שיאפשר לתלות כל מחבל שנכנס לכאן בשבעה באוקטובר, בין אם הצליח לרצוח, בין אם רק ניסה.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
זוכר את כל הפיגועים.
אני חיפשתי, כשקראתי את פסק הדין היום, חיפשתי את הפיגוע הוא, זכרתי שהיה שם משהו בעייתי בהרשעה ברצח, אבל 8 שנים משחקים, זה תגיד לי מה יהיה באמת עם הנוח'בה. איך יעמידו אותם לדין?
הנוח'בה זה חתיכה סיפור. לא יודע מה הייתי עושה, אבל אתה יודע, 35 שנה במאסר עולם זה אותו דבר, זה לא...
כי הוא ממילא יצא בעסקה בעוד כמה חודשים.
תשמע, אני מקווה... אתה יודע מה? לא חשבתי על זה.
כן,
אתה...
כן,
לא יודע אם הוא, אבל בוא נאמר שיצאו. יהיה מי שיצא. אם תהיה עסקה, יהיה מי שיצא. וחבל, חבל, חבל שלא בזמנו קיבלנו את מתווה ועדת שמגר, שפרסמה מסקנות, אפשר היה עכשיו להתבצר מאחוריהן, אבל...
טוב שלא קיבלו אותו, כי ממילא לא היו עומדים בו. אפשר להתבצר, והמשפחות היו מפעילות לחץ, ואני יכול להבין אותם, והממשלה הייתה מתקפלת, אז לפחות לא הפרו איזו החלטה שלהם, כאילו זה...
תראה, אני מבין מה שאתה אומר, ואולי אתה צודק, אבל המתווה הזה לא... מתווה שמגר לא היה מיועד לסיטואציה הזו. אני חושב שאם בסיטואציה הבאה שבה אם היה קורה שהיה נכתב חייל או אזרח, אז מתווה שמגר היה רלוונטי. סיטואציה של מלחמה כזו, שמתחילה בטווח כזה, שנמשך בחטיפה של 250 ומשהו אנשים, רובם אזרחים, בוא נאמר, המתווה הזה לא היה עומד בפרץ. עוד לא המציאו מתווה לדבר הזה.
גם לחס ושלום גלעד שליט הבא, אז הם לא משחררים, לא משחררים, והלחץ נמשך, והלחץ נמשך, ואתם רוצים עוד רון ארד, ומה... ואנחנו לכודים באנושיות שלנו כלפי אנשינו לפחות, ולכן אנחנו...
ולא הייתי רוצה שנשתנה בצורה משמעותית, שהאנושיות תישאר, שהנרטיב הזה, שהאתוס הזה יישאר, רק שאתה יודע, שנחזור לסוג של נורמליות, שוב, לא לגבי המצב הנוכחי, אזרחים שנחטפו ממיטותיהם בשבת, הופקרו פעמיים, זה סיפור אחר, לא שאני חושב שצריך לשחרר עכשיו את כל המחבלים, אבל יש משהו באתוס הזה שאין לצד השני, ובסוף אנחנו מנצחים את הצד השני כל הזמן עם האתוס הזה. אל תשכח
כן,
את זה.
רק משלמים מחירים, הולכים
משלמים גדלים, ועוד פעם. נשלם כן. ועכשיו נצא לחדשות ונחזור פה לתשלום אחר כך.
עכשיו 17:00 עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחים מפיקים אסף נבו ואפרת קורמן, אחראית על השידור תמר שלומוביץ. אתה מודע לגל השמועות שאנשים מפיצים על בריאותו של ראש הממשלה בעקבות מחלתו הנוכחית, נכון?
כן, אבל תעזוב. אני מודע לגל שמועות, ואני יודע ש... כל מיני אנשים שמדברים אולי מירורי ליבם, אבל השפעת השנה באמת הכתה במאות אלפים, ואנשים שוכבים בבית כמו פעם, שפעת, שוכבים, אני לא יודע כלום על מצב בריאותו.
לא, אז קודם כל, לכן אני אומר, אם אין לכם מידע בדוק, מבוסס ומוצלב, אל תפיצו שמועות גם כשמדובר בבריאותו של ראש הממשלה, וגם כשמדובר בבריאות שלא קיבלנו עליה דין וחשבון מסודר כבר הרבה מאוד זמן. אל תפיצו, הדבר היחיד שאנחנו יודעים, אנחנו עכשיו עושים פה סימולציה כרופא וחולה, אריה, אתה הרופא ואני כמובן חולה, זה שלשכתו הודיע שהוא חולה בשפעת קלה, אגב כותב לי מישהו שאין שפעת קלה, יש צינון כבד, ויש שפעת שבה אתה רוצה בדרך כלל למות מחום 5 ימים, אלא אם כן חוסנת.
בייחוד גברים, גברים בשפעת משוכנעים שימיהם ספורים.
זהו.
זה תופעה של גברים, מה לעשות.
כן, לגמרי. אגב, הוא כותב, מוסיף אותו הכותב, שמושתלי קוצב וחולי דיאליזה ואנשים קטטר, יותר פגיעים לזיהום באירועים כאלה, אני מניח שגם פה הוא צודק, אבל
נכון,
זהו.
כל מי שיש לו איזשהו גוף זר בגוף, תותב, ראש של מפרק ירח, או אפילו רסיסים של מלחמה, כן, גופים זרים, הבעיה היא שזיהומים יכולים לשבת על גופים זרים, ומנגנון החיסון של הגוף, מנגנון ההגנה, מתקשה להגיע אליהם, הוא לא יכול להקיף אותם, יש להם צד אחד מברזל ששומר עליהם לצורך העניין, וזה תמיד מועד, ולכן הם צריכים לקבל אנטיביוטיקה מונעת לפני טיפול שיניים למשל.
אתה יודע, בגדול הייתי משמח לבטל את התוכנית האקטואליה הזאת, ולעשות איתך כל יום שעה על בריאות. קודם כל, לעולם לא ניתקע בלי נושא לדבר. אני, תאמין לי, אני יכול לשאול אותך אלפי ש... טוב, לא עכשיו, אבל כי יש לנו בכל זאת, עשינו את הטעות הזאת, והכנו תוכנית, ונגיד שלום ליוסי יהושע.
שלום יוסי.
הלאה.
טוב, יוסי יהושע, ידיעות אחרונות כמובן, אנחנו שואלים אותך בדרך כלל מה נשמע. בוא נתחיל בצפון... צחוק צחוק, אבל ארוג ושבעה פצועים נונטט למטה בגליל, אני מניח שזה אלה אנשים שעבדו במטה, אני מניח שהם גם לא ישראלים, זה לא משנה את כאב הלב ואת המצב.
נכון, וזה מגיע בימים שבהם מתרבים הדיווחים על כך שמתגבש איזשהו כיוון להסכם מול חיזבאללה בלבנון, ולכן אנחנו דווקא ראינו ב-24 שעות האחרונות עד האירוע הזה איזושהי ירידה מסוימת נקודתית בהשוואה לאירועים העצימים בשבוע שעבר ובסוף השבוע, ראינו שהיא ירידה מסוימת, ועכשיו ראינו את התקרית הזו, אני מעריך שגם התגובה הישראלית תהיה יותר משמעותית, אבל אני חייב לומר, למרות התקרית הזו, אם אני מסתכל על השבועיים שלושה האחרונים, אנחנו רואים יותר ויותר הישגים טקטיים לצהל, אני מדגיש טקטיים, כי ברמה האסטרטגית עדיין אנחנו, יש לנו רצועת ביטחון בשטחנו וכו ומפונים, אבל אנחנו הצלחנו להרוג לא מעט מפקדים ופעילים בצד השני, ואנחנו בסוף נתכנס להסכם כזה או אחר, שאני חושב שבסופו של דבר, כדי להבטיח את חזרת התושבים לצפון, צריך להיות בו רכיב אחד חשוב, והוא שישראל היא זו שאוכפת את ההסכם. זאת אומרת, כאשר יש פעיל רדואן חמוש או מתקרב לגדר, אנחנו לא מפריטים
לא
את זה.
לא פונים לשום מועצת ביטחון.
בדיוק כוח של פיקוד צפון וגדת הגליל שנמצא שם, הוא זה שפוגע בו ומרחיק אותו מקו הקו שיקבעו.
אריה, חכה רגע יוסי, אני רוצה לתדרך רגע את אריה. אני מכיר את יהושע הזה כבר לא מעט שנים, הוא עכשיו מסווה את התבוסתנות שלו בזה שצהל יאכוף, אבל הוא כבר מכין אותך להסדר.
בוודאי, בוודאי, זה היה בין השורות.
אני אמרתי ברגע ראשון, מלחמה.
אבל תגיד, זה שהרגנו את הנכד של נסראללה, הוא לא לוקח את זה באופן אישי?
זה לא הוא.
לא יודע לגבי זה, אבל אני אומר לך, נגיד והייתה מלחמה. היינו יוצאים למלחמה, והיינו תוקפים, והיינו פוגעים, אתם יודעים מה? 30% מהיכולות של חיזבאללה היינו גורעים לו, בסדר? נגיד, בהיקפים אדירים. איך זה מסתיים אחרי שבוע, שבועיים, חודש? בהסכם. הרי אנחנו לא יכולים לפנות באמת את תושבי קילה, מרון, הרס, בינג'בל ואייטה השייד. הם יהיו שם. אנחנו כן נצטרך.
ו-50% מהם הם אנשי חיזבאללה עם אישורים ופתקים לקופת חולים. הם רס מאנשי חיזבאללה.
לא. הם חיים שם. הם תושבים שיעים. אתה יכול להגיד את זה גם למילואימניק שגר במטולה. לכן זה מורכב. הסיפור הזה מורכב. אתה כן צריך לומר, אתה לא תסתובב על מדים ולא חמוש בקו של 3-5 קילומטרים.
כי אם אתה, אם תעשה את זה, דמך בראשך.
הם היו חוזרים לאותה נקודה.
אבל אתה נוטט, אתה יכול לראות 10 קילומטר, אתה לא צריך לגור בקילה בשביל זה.
נכון, רגע, בבקשה, אתה יכול גם משם לפגוע בתל אביב, גם ברקטות.
לא, לא, רגע, אבל אם אתה יורה 10 קילומטר, זה לפחות לא האיום של הפשיטה המיידית. הרי הדבר שמחריד את כולם מהשבעה באוקטובר,
בתנאי שאנחנו יודעים על המנהרות שלהם, כן.
ולכן הרעיון שלא היו שם למשל פוג'ים של חיזבאללה, כפי שהם היו 15 פוג'ים, זה דבר בלתי נתפס.
זה גדודי קומנדו, למי שלא מבין מה זה פוג'.
גדודי הקומנדו שלהם, מהים ועד... אז את זה אנחנו מקווים שזה לא יהיה, טוב. וזה אנחנו נאכוף, וכל היתר...
צריך להוסיף שהמטווח זה... הוכשטיין נמצא פה, ולך תדע לאיפה הוא נגיע עם ההסדר הזה. בוא נעבור נושא יוסי.
בוא נעבור דיון, לשיבוצים.
דיון שיבוצים ראשון בצהל, היום ביקורת כמובן על הרמטכ"ל, מה אתה משבץ אחרי האסון, ולקחת האחריות וכולי, אבל הרגע ראיתי ידיעה שאתה, גם אותה אתה מנסה לתשטש, שלראשונה בהיסטוריה מינו... אתה לוחץ כל הזמן על המקשים שלך של הטלפון.
זה אני, סליחה.
לראשונה בהיסטוריה מונתה אישה למפקדת בסיס עובדה בחיל האוויר.
נכון, מונתה אישה למפקדת בסיס עובדה. בסדר, אוקיי, אבל בוא נדבר רק דקה על העיקרון.
שיבוצים, כן.
אבל העיקרון, האם מי שקשל יכול למנות את הדור הבא?
בדיוק, עכשיו הצבא אומר, תראו, הצבא יהיה תקוע, לא, יש למשל קורסי פיקוד, מבעל פום, יש חופשות, לימודים בחול, צריך להמשיך ולהתניע את הצבא. עכשיו, נשאלת השאלה, האם אלה הקצינים, ואלה הקצינים שכשלו, הם יעצבו את הצבא קדימה בדמותם? מה עוד יום, יומיים, חודש, בחודש הקרוב גם יהיו מינויים באגף המודיעין? האם אהרון חליבה, ורח"ט מחקר, ומפקד 8200, הם אלה שבסוף יגבשו את הדשה בבא ויחליטו מי יהיו הקצינים באמן? מה יקרה מקומות אחרים?
אז אני אגיד לך מה הפתרון, אתמול...
אנחנו טוענים שהייתה כאן קונספציה של צמרת צהל, אז אותם קצינים שהם חשודים בתוך, כאלה שהם היו שבועים בקונספציה, ממנים עכשיו את האנשים שלהם, זאת אומרת, יבוא מחר רמטכ"ל חדש, לא יוכל לעצב את הצבא כדמותו. כי אם אתה ממנה גם סאלים, גם אלמים, גם תאלים, אתה מסנדל אותו לשנתיים שלוש הקרובות.
תשמע, אתמול שוחחנו עם חבר הכנסת קריב על פרסי ישראל, והוא אמר, צריך לקחת את זה מהממשלה, אולי לתת את זה לאקדמיה הישראלית למדעים. אולי ותיקי ההגנה ימנו את הדור הבא של צה"ל.
שייק הגביש.
לא, עכשיו אני אומר ברצינות, אני באמת לא יודע, אין לי פה תשובות בית ספר, כי מי ימנה אותם? אולי.
נכון.
אני מזכיר לך, יוסי...
אולי נכון היה להמדינות חודש חודשיים בין, עכשיו אני ברצינות אני אומר את זה.
אני מזכיר לך אירוע ששנינו מכירים, כשאהוד ברק התעלל בגבי אשכנזי, פרשת הרפז, ולא חתם לו על מינויים של איזה אלף. זה פשוט, שמה, זה משפחות, זה שנות לימודים. עכשיו, אם מדובר בסעלים ואלמים, אני לא חושב שזה כזה קריטי. מה גם...
בוודאי שזה קריטי.
מה גם שלפי הודעת הצבא, אני קראתי את זה אצלך, שאף אחד מהקצינים מקודמים לא קשור לכשלי השיבה באוקטובר.
אני מסכים איתך, זה ברור.
אבל כמו שאתה אומר, השורה התחתונה, גם לי אין תשובת בית ספר.
גם לי אין תשובת בית ספר. אני אומר, רגע, הוא מעצב, הוא בוחר את אותם אנשים שבצלמו, בדמותו, או אתה יודע, דיברנו מספיק על חונטת הצנחנים.
אתן לך דוגמה, את אופר וינטר לא יקדמו גם הפעם.
אתה יודע, זה עניינו של רומן
קלבר. אופר וינטר זה אירוע שהוא חיצוני לשבעה באוקטובר.
כן, אבל זה דוגמה של אנשים שיש להם איזושהי תפיסת עולם על הפיקוד, ואמרו, את זה אנחנו לא רוצים.
ארי, אם אני אשים אותך בחדר... אני אשים אותך, אתה מנצל את זה שאתה יודע שיוסי הוא ראש השדולה למען אופר וינטר, כדי להסיט אותו נגדי. אבל אם אני אשים אותך בחדר עם כל הרמטכ"לים שלא קידמו את אופר וינטר, יכול להיות שתשנה את דעתך, אבל בואו לא נדבר...
בן, אני יודע איך, אני יודע איך קידמו אותי בצהל.
אני שואל את עצמי איך קידמו אותי בצהל.
אני יודע שאמנון ליפקין, עליו השלום, שאהבתי אותו אהבת נפש, הוא הכיר אותי בלבנון, כי הייתי יחד איתו באוגדה 162 בלבנון משך שנה, והוא אמר, אני עליו אני סומך, אבל ככה זה עובד. נכון. וזה לא יכול להמשיך לעבוד ככה.
אבל נכון. ברור שככה זה עובד, עליו אני סומך, זה המשפט המפתח.
נכון.
תגיד יוסי, מילה אחרונה למרד הורי התצפיתניות.
אני אגיד לכם, צריך לפתור כן. את הסיפור את התצפיתניות, בזה שעושים להם הכשרה מתאימה ומכולות לשאת נשק. ואם הם ייסו נשק, גם בעוטף עזה, וגם בצפון, פתרנו את הבעיה, הרי אנחנו מדברים על כך שנשים יכולות להיות לוחמות, ולפתוח להם את כל המקצועות. ואין שום סיבה שאם הם יעברו את ההכשרה הזו, הם לא ישרתו בכל מקום שגבר יכול לשרת בהתאם להכשרה שלהם, בלי הבדל המגדר. עם שוויון אז עד הסוף.
הוויכוח הזה שפעם היה לו איזה עניין מגדרי לא מגדרי, לדעתי הוא נגמר, כי צריכים אותם.
לא, לכן אני...
עכשיו צריכים אותם ונגמר הוויכוח.
צריך אותם שם, תעשו להם, תכשירו אותם, אם זה לעלות אותם ל-03, תנו להם רובה מקוצר, ושיהיו בכל נקודה שגבר נמצא שם, מה הבעיה?
חד משמעית.
בדיוק.
טוב, יוסי, תודה.
תודה.
מספיק, שלושה נושאים.
די, טוב, אוקיי, טוב.
תודה רבה.
יאללה, ביי, ביי.
שלום ניסן קלדרון.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מכיוון שלא כולם שמעו, בוא נשמע ביחד את הקטע קורע הלב שלך היום בכנסת, הנה.
50 ימים שאף נציג ממשלת ישראל לא דיבר איתי, לא התקשר אליי ולא התעלם במצבי. אני לפני שבועיים איימתי להתאבד. יודעת למה? כי לי נגמר האוויר, כי אני צריך להמשיך להחזיק אישה ואת האחיינים שלי ואת המשפחה שלי. אני בעצמי עוד לא טיפלתי, אני 34 שעות שבתי בממד כשמחבלים מסתובבים לי מחוץ לבית. אז אל תמציאו המצאות, די, 20 שנה אכלנו את הלוקשים. נו פתרון, אני שואל את הפתרון. אתם הייתם צריכים להתקשר אליי ולשאול אותי, ניסן קלדרון, מה אתה צריך? לא אני להתקשר אליכם, אני מתנצל.
אני מבין שהתפרצת ככה, כי היה שם, היו שם נציגי צהל שאמרו, הגענו לכל אחד ואחד ממשפחות החטופים. אתה אמרת, אליי לא הגיעו.
בדיוק, זה בדיוק האבסורד, שהיה שם הנציג של צהל, שאמר שהם בדקו חלק מהמשפחות, והם מרחו לנו איזשהו סיפור. איזשהו סיפור, וזה פשוט הוציא אותי מכליי, ולא יכולתי לעמוד בשקרים האלה.
וקודם כל, לא אמרנו...
את... הסיפורים האלה.
עוד לא אמרנו שאתה אחיו של אופר, שחטוף, ונדמה לי שרעייתך גם היא התפרצה בדמעות במהלך הדיון. מי היה שם איתי כשהייתי צריכה לעצור את בעלי בקומה 12, אני עצרתי אותו מלקפוץ. תגיד, זה אמיתי? אתה ניסית לקפוץ מקומה 12?
אני לא ניסיתי, אבל זה היה... תקשיבו, זה פשוט מוציא אותנו מכלינו. אנחנו גם מורחקים מהבית שלנו, אנחנו גם מפונים מהבית מקיבוץ סופה. אנחנו גם מטפלים באח של במלחמה להחזיר את אופר הביתה. והמלחמה הזאת מתישה. היא יומיומית, היא שעה שעה, היא מתישה. אתה מגיע לשלב מסוים שאתה אומר, זהו, די, אין לי כוחות יותר.
ונציגי הממשלה, הצבא, לא הגיעו אליכם, לא מטפלים בכם, לא מנסים לעזור?
לא, יש לנו נציג קצין נפגעים, שהוא מיידע אותנו בנושא המידע המודיעיני. מעבר לזה, אף נציג לא התקשר ואמר, משפחת קלדרון, ניסן ושרון, שלושת ילדיכם, מה אתם צריכים כמפונים מקיבוץ סופה? 30 ומשהו שעות בממד. זהו. לא ציפיתי לקבל משהו. טלפון קטן, לשאול, להתעניין, לדעת. אתם חיים, אתם שלמים.
אנחנו עוד פעם, לא כולם זוכרים, אבל שני ילדים של אופר, סער וארז, היו בשבי וחזרו, נכון?
נכון, ביום 52.
מה איתם? מה שלומם?
על הפנים. שני ילדים, מתוך ארבעה ילדים, שהיו חטופים, עברו את מה שאנחנו לא נצליח להבין, והם מבינים מה קורה שם, לחטופים שנמצאים, בלי אוכל, בלי מים, בלי תרופות, 150 ימים, ופה הכל מתנהל כסדרו. אמרו לי היום שלוקח זמן חקיקה. חבר'ה, אין זמן לחקיקה. אין זמן לחקיקה. תקבלו החלטות, תהיו אמיצים, אתם הממשלה החזקה. תקבלו החלטות אמיצות, תכניסו את היד לכיס, תעזרו לתושבים, למעגל הראשון והשני והשלישי והרביעי, ותעזרו לנו לצאת מהפלונטר הזה.
איפה אתם גרים עכשיו, החבר'ה של סופה?
קיבוץ סופה, התפנינו כקהילה לרמת גן, לשכונת קריניצי.
אריה.
וכשאתה אומר שהילדים שחזרו מהשבי הם על הפנים, איך זה מתבטא ביום יום?
מתבטא שהם לא קמים בבוקר, מתבטא שהם לא יכולים להישאר לבד, מתבטא שהם בוכים, מתבטא שהם צריכים את אבא שלהם. הם לא יכולים לחזור לשגרה, אין להם שגרה יותר. הם בדויי שבי. צריך להפנים את זה. יש במדינת ישראל בדויי שבי. והם בדויי שבי, וצריך לטפל בהם, והטיפול הזה דורש יום, 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 שעה, שעה. אמא שלהם לא עוזבת אותם לרגע.
תגיד, מה אתה יכול לספר לנו על אחיך החטוף, על אופר?
אחי לי אופר, אדם מאוד 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 מוכשר, הוא נגר במקצוע, מחזיק נגריה ועושה מטבחים בעיקר, זה המקצוע שלו. אבא מאוד 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 פעיל עם הילדים, אוהב לטייל, אנחנו מטיסים ביחד טיסנים, הוא חבר בקבוצת אופניים, רוכבי אופניים שקוראים להם הדרדסים.
והיה... אדם... מי מאלה שחזרו מהשבי שמע עליו, שמע אותו, היה בקשר איתו, ידע עליו משהו?
זה היה לפני 80 ימים. אנחנו כבר מבינים מה יכול לקרות ב-80 ימים, נכון? לא צריך להיות חכמים גדולים.
כן. תגיד, בן כמה הוא? אופר?
הוא בן 53, הוא אחי היחיד הקטן. אין לנו, אני ואופר, זהו.
הוא איש בריא או שמישהו שצריך תרופות?
הוא איש בריא, אבל אי אפשר להיות בריא 150 ימים במנהרות בלי לאכול, בלי לשתות, בלי אור שמש. גם אם אתה אדם בריא במאת האחוזים.
חד משמעית. ניסן קלדרון מקווה...
יש גם לציין שבזמן שהוא נחטף, הוא קיבל מכות, ואת זה הילדים ראו. ויש לו כנראה שבר בקרסול או ברגל, לא ברור בדיוק מה. אז הוא גם פצוע.
הילדים ראו את המחבלים מכים את אבא?
כן, כן.
הבנתי, כן. זה בטח גם לא מוסיף למצבם.
לא מוסיף לכלום.
ניסן קלדרון, בשורות טובות, תודה.
תודה
רבה. ננשום עמוק ונגיד שלום לחבר כנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת הליכוד.
שלום לך.
היי, שלום.
ערב טוב.
שלום לכם.
טוב, בוא נשנה אווירה ונדבר על וושינגטון. מה כל כך מטריף אתכם בזה שבני גנץ עשה לוושינגטון? אני אגיד לך למה אני שואל. בימים אלה, כשאחרי התמיכה המדהימה של האמריקאים מ-day one בישראל, אתה מזהה בחודש האחרון הידרדרות בתאום, ביחסים, אתה שומע את זה מכל עבר. ראש ממשלה היה צריך להתחנן שבני גנץ, שהאמריקאים מכבדים אותו ומאמינים לו, ייסע וינסה לגשר על הפערים. במקום זה, הוא מתנהג כאילו גם יחסי החוץ, הכל רשום על שמו בקושן. אני לא מבין את זה.
תראה, קודם כל, אני אגיד לך מה, השאלה איזה פערים לגשר. מדינה פלסטינית, אין מה לדבר, אוקיי? שליטה של אבו מאזן בעזה וכל התהליך של מה שיהיה אחרי זה, אין מה לדבר. זה מה שאנחנו חושבים, ועם ישראל איתנו בסיפור הזה. חיסול חמאס, אין מה לדבר כרגע על הפסקת אש, עד שלא חסלים את חמאס, תמיד, אנחנו רוצים לראות את החטופים בבית. מי שרוצה משהו, הסכם עם ישראל, שילך להגיד להם, תנו את החטופים הביתה, ואנחנו תמיד נחשוב, אם בכלל לדבר עם מישהו. העם בחר את הדבר הזה, זה מה שצריך להיות, גם בכנסת אגב. 90 ח"כים הצביעו בעד זה, בעד, נגד מדינה פלסטינית, נגד כל ההכרזה כרגע על מדינה פלסטינית, אבל זה מה שהם מדברים, אתם שומעים בוושינגטון התחילו להגיד הפסקת אש, עכשיו מיידית יש רעבים, אתם יודעים אין רעבים יהודים בעוטף עזה, כל היהודים שם או שנרצחו או שנחטפו או שברחו משם מימת הנאצים מהחמאס, הם באו לחסל יהודים, אנחנו לא נכנסנו למלחמה, שאנחנו עכשיו אומרים, נכנסנו למלחמה אולי לא צודקת, יש לנו צדק מוחלט עם המלחמה הזאת, וצריכים לגמור אותה עד הסוף, לא בשבילנו, לא בשביל הליכוד, לא בשביל הכנסת, אף אחד לא חשוב פה, אזרחי מדינת ישראל.
חבר הכנסת וטורי, נדמה לי שבסוגיית חיסול החמאס אין ויכוחים גדולים או חילוקי דעות גדולים בין גנץ וראש הממשלה נתניהו. אבל בעניין מדינה פלסטינית אולי כן, בניואנסים כן. זה לא לגיטימי שארצות הברית תברר מה העמדות השונות ואולי תנסה לחזק דווקא עמדות שקרובות לעמדותיה?
אני, יש לי תחושה אולי שלפעמים קצת לא נעים כשנתניהו עומד על הרגליים האחוריות שלו ולא מסכים לדברים מסוימים שחשובים לישראל ולהגיד, חברים, עברנו פה משהו. מדינת ישראל, עם ישראל, אזרחי ישראל, ילדי ישראל עברו טראומה מאוד קשה, אסון גדול בשביל אוקטובר, ויש דברים שלא מדברים עליהם. אי אפשר לתת פרס לטרור היום. היום התחושה היא, ואני מבין את זה, אני קצת הסתובבתי בין ערבים מאז שאני בן 13, הייתי בעזה, בשעתי, אני מבין את השפה. הם רואים את זה כישלון של ישראל. במערכה מולם, הם עצמם. הם חושבים שהם נצלים אותנו, עכשיו הם חכים, הם יודעים שימשכו זמן עם החטופים. למה? כי ארצות הברית לא חכת לישראל. שמעתי היום את סגנית הנשיא, והיא אומרת, עכשיו הפסקת אש, יש שם ילדים רעבים, לנו יש ילדים שנרצחו. יש כאן תעניין, ואנחנו לא רבים עם האמריקאים כמובן, הכל בשיח טוב, תאמינו שנתניהו יודע לעשות את זה טוב. אם אתם מסכימים איתו, לא מסכימים איתו, עושה את זה טוב באנגלית ובכל שפה. ואתם רואים שזה מה שאנחנו רוצים לעמוד עליו כרגע, להראות אחדות בעם ישראל. אי אפשר להגיד, לא נעים לי נתניהו, עכשיו אני אזמין את גנץ.
אבל חבר הכנסת וטורי, אני לא רוצה להרוס פה את התזה. אבל אחד, נתניהו עדיין לא הוזמן לבית הלבן, כי ביידן לא כל כך סובל אותו, וכל הממשל. שתיים, בהמשך למה שארי אמר, אין חילוקי דעות מהותיים בין נתניהו לגנץ בנושאים הבוערים שעליהם צריך לדבר. לא מדינה פלסטינית, אני מוכן להתחייב פה בפני שניכם שלא תקום מדינה פלסטינית בחמש שנים הקרובות בוודאות, אוקיי? ועל הפרק, גם מה שאמריקאים דורשים, שנייה, תן לי רק להשלים, ניסים, גם מה שאמריקאים דורשים בשביל הדיל הגדול, זה איזושהי מחויבות למסע ומתן, כן? וזה קשקוש מקושקש ולא על זה מדובר. מדובר, בסוף עכשיו, כל החימושים שאנחנו מטילים בעזה ואולי נטיל בלבנון, זה אמריקאי. מדובר על רפיח ועל הטקטיקה מול העסקת חטופים. על הדברים האלה, גנץ התקשר וביקש לתאם את המסרים עם נתניהו, גנץ לא ילך ויחתור, וביבי לא רצה. עכשיו, לדעתי, זה פשוט נגד האינטרס של המדינה.
אני חושב שהאינטרס של המדינה, אני דרך אגב, לפני יותר משנתיים, כשנאמתי תנורו מהבחורה שלי בכנסת, אמרתי לחברים שלנו מסביב, מחברים במרכאות, אמרתי, המנהיגים שלנו שיקרו עליכם, שאמרו לכם, יש מסע ומתן, אפשר לנהל מסע ומתן, לא, אין לנו מה לתת לכם. ואמרתי, הנה, וההוכחה הכי גדולה לצערי, 7 באוקטובר, אי אפשר לתת את קלקיליה, יישובים שהם ליד כפר סבא, שם 14 קילומטר מחוף הים, אין לנו מה לתת להם.
אין, מי הולך לתת להם? לא ניתן להם
כלום. אתה לא הולך, תקשיב, אתה לא
חושב, זה מה שהאמריקאים רוצים. זה מה שהם אומרים שהם רוצים.
חבר'ה, זה לא הסדר היום, באמת.
הבעיה עם המנהיגים שלנו, גם, אתה יודע מה, גם אצלנו עשו טעויות, שתי מדינות לשני עמים, למה אתה מבטיח משהו שאי אפשר לתת אותו?
אתה שואל, אני מקווה שאתה שואל את נתניהו, כן? כי אריה לא אמר דבר
אותו,
כזה, וגם אני לא.
שאלנו אותו בזמן, אני אומר לך, בבחירות, אני חושב, קודמות, שאלנו את השאלה הזאת, והוא אמר, תבחנו אותי למעשים שלי, והיום אני אומר, ואמרתי את זה גם בכנסת, גם לנתניהו, גם בסיעת הליכוד, אנחנו נבחנים, כשאנחנו מדברים למנהיגים, יש מחויבות מסוימת. כשאמריקאים שאומרים שאנחנו מוכנים למסע ומתן, הם כבר מתגלגלים קדימה, אומרים טוב, קידמנו לכאן.
לא קמה מדינה פלסטינית, בוא נעבור הלאה. אריה, מה אתה רוצה? אתה רוצה לדבר איתו על הגיוס?
רק על הגיוס.
אתם נמצאים פה באיזשהו תיק קשה מאוד מבחינה ציבורית, כי יש פה קונצנזוס נדיר בציבור שהגיע הזמן לתקן את הדבר הזה, ורק הליכוד לא יכול.
לא, אני חושב שנשמעו כבר מספר ח"כים בליכוד, ואנחנו כן בעד גיוס חרדים, צריך לגייס אותם, את אלה שלא לומדים, כן, ולעשות את זה בשלבים, אלה שלא לומדים קודם כל, שמשתמשים בתורתו, אמנותו, רק כדי להימנע מגיוס לצהל, אלה צריכים להיות מגויסים, ולדעתי גם אתם תוכתאו שהרבה חרדים בעד העניין הזה. בעיקר בשס, גם הרב מרן עובד יוסף, אמר בעבר, מי שלומד תורה בצהל, מי שלא, להתגייס, וזה כבוד גדול להתגייס, הוא אמר.
זה לי, אומר שתתמוך במתווה הגיוס של גנץ, כלומר, אתה תצביע עבורו אם הוא יעלה כהצעת חוק.
אני אצביע בעד מה שיוחלט בסיעת הליכוד, אנחנו נשב, נדבר ונחשוב על הדברים.
אבל הליכוד לא
תשמע, אני נחוש בדעתי, שלושה ילדים שהתגייסו, אחד בדרך, אנחנו תמיד מתחזקים את צהל, ברוך השם עשינו מספיק ילדים שעוד 20 שנה קדימה אני אספק חיילים לצהל. ואני אומר לכם דבר אחד.
כמה ילדים יש לך?
אני בעד לימוד תורה, 7 ילדים.
שיהיו בריאים חזקים, כל הכבוד.
בעזרת השם, בעזרת השם. עשינו את זה
מתוך ציונות,
ואנחנו עומדים מאחורי זה. ואנחנו, אני אומר לך דבר אחד, אני בעד לימוד תורה, ואני נגד מלחמה בין יהודים, תאמין לי, זה לא משנה אם זה שמאל, חילוני, דתי, וזה.
לא, אבל בוא נהיה ספציפי, מה אתה חושב על מה שגלנט אמר? גלנט יצא בהצהרה, מכיוון שהוא שר הביטחון, שהוא לא יהיה מוכן להניח הצעה שהיא תהיה קומבינה. ולכן הוא גם נתן לגנץ את ההזדמנות להטיל וטו. עכשיו, מתווה הגיוס של גנץ, אם אתה מכיר אותו, הוא סביר לגמרי, והוא שלבים, והוא יעדים, והוא שום דבר, הוא לא איזה, אתה יודע, הוא מגיע משטרה צבאית ומגייסת את כולם. אז מה אתה חושב על מה שגלנט עשה?
אני חושב גלנט, זה יותר מדי, זה משחק פוליטי, לתת למישהו את זה. ראינו גם, אני דיברתי פעם בעבר, לא רוצה להיכנס חיבק את גנץ והפנת אגב לנתניהו. יש פה קצת, אתה יודע, מתעסקים בפוליטיקה בזמן מלחמה, לא אוהב את זה. אני אומר לך שמצד אחר, בוא, תשמע, ישבתי עם גדי אייזנקוט לפני המלחמה, ואמרתי, תשמע, אני חושב שאפשר להגיע להסכמה לחוק גיוס שיהיה מקובל לכולם, בשלום בין אחים. זו ההדגשה שלי הייתה. שלא נריב פה בכנסת עכשיו על שטויות, שאחרי 7 באוקטובר אמרנו, שלום בין אחים, זה הדבר הכי חשוב שיש.
והצהרה הזאת של גלנט בעצם הוא בונה לעצמו גשר החוצה מהליכוד לברית עם גנץ ועם אייזנקוט?
אני חושב שכן, זאת המטרה בסופו של דבר, ותדעו לכם דבר אחד, אני חושב שחשוב שאנשים ילכו עם האמת שלהם, אוקיי? לא להיות, אני מדבר על עצמי עכשיו, כן? אני הולך עם האמת שלי, ותראו, בבחירות ברשויות לא נפלנו בכלל לליכוד, להפך, זכינו ברשויות, גם בקצרים תראו את זה, מועמד שאני תמכתי בו. ואני אומר לכם דבר אחד, הסקרים האלה לא מרשימים אף אחד, ומי שעושה עכשיו מהלכים פוליטיים, גל, כל מיני סקרים, חוטא לשתי מטרות, גם המטרה של עצמו, וגם מטרה הלאומית שלנו, כרגע מאוחדים, אחורי חיילי צהל, למען ניצחון, עם ישראל מאוחד, זה המסר שלנו לא הביא, ואיראן דומדת שמה במחכה כדי ללחוץ על הכפתור, כפתור, אני לא התכוונתי כפתור פיזי, כן, שלא יהיה עכשיו לראות כולם למקלטים. ואנחנו צריכים להיות מוכנים לכל דבר. עם ישראל מאוחד, עם ישראל מנצח, רק בצורה הזאת. ובאמת, יחד ננצח. זה לא עכשיו...
שאלה אחרונה, חבר הכנסת ואטורי, מה אתה חושב על החלטתו הנתונה לביקורת קשה מכל הכיוונים, גם מתוך הליכוד של שר החינוך קיש, לבטל את כל הקטגוריות בפרס ישראל, אחרי שהוא גילה שאייל ולדמן זכה בפרס בתחום היזמות?
תראה, בעבר גם היו כאלה כל מיני, כששרי חינוך בממשלות אחרות, לאו דווקא מהליכוד, וגם לא מהימין, דווקא מהשמאל, גם כן, שגם ביטלו ועשו מעשים וכל מיני. אני חושב שצריך להוריד את הוויכוח כרגע, גם יש הרבה דברים שביטלנו כרגע. אני לא חושב שכרגע זה עניין להתחיל לעסוק בכל מיני פרסים, לאף אחד לא מגיע פרס חוץ מחיילי צה"ל.
מה זאת אומרת? אז גם לא נבטל את יום העצמאות? למה את חידון התנ"ך לא מבטלים, ואת המסועות לא מבטלים? למה דווקא את הדבר הזה, שהוא לא קשור למלחמה, וזה להגיד לחמאס ניצחתם? אתה יכול, אני מאשר לך להפגין עמוד שדרה עצמאי פה רגע.
יש לי עמוד שדרה, אני מעריך את שר החינוך אגב, והוא עושה המון למען ילדי ישראל.
תעביר לי אחר כך בפרטי צילום רנטגן.
רנטגן לא מספיק אמר, צריך
אמר רנטגן מספיק לראות עמוד שדרה. רק תגיד לי, בן, לאיזה ילד חרדי אתה חושב שלא מגיע חינוך?
לא, אבל כשאני שומע מנציג האוצר שילד חרדי היום מקבל 1,500 שקל לשנה יותר מהילד שלי, זה טיפה מעצבן אותי, מודה.
אני לא בטוח, כן? צריך לחבר את הכל
ביחד. התפרסם אתמול נתון רשמי. עכשיו, בוא לא נשכח שהתרומה שלהם, עזוב רגע את הצבא, לכלכלה מבחינת התוצר, היא סביב שמינית מהתרומה שלי, שלי כדוגמה. אבל יאללה, בוא נתקדם. טוב,
אני לא בטוח שאתה צודק, בן, אני מוכן להתראיין.
תבדוק אותי, זה התפרסם.
לא, ביחס לבן זה כנראה נכון, לא ביחס אליי.
בוא, תקשיב, נביא נתונים ונראה איזה כמה חרדים
תורמים. רק המס מהפנסיה התקציבית שיש לכם זה הרבה כסף.
אבל נכון, יש גם היוון, שכחתי.
והנגרות, עוד לא דיברנו על הנגרות.
לא זה, ואז אתה יודע,
אריה הוא גם נגר, והוא גם רופא, ובוא, זה אימפריה. חבר כזה וטורי, תודה.
זה תחרות, למי יש יותר מקצועות מעבר, אני חושב שיש לי גם כן הרבה.
אתה קבלן, אתה גם ברגע זה קבלן הרי, אנחנו יודעים.
אתם, זה, כן, התפרסמתי בזכות הקבלן, כן, אבל זה לא מה...
סליחה, אתה קבלן ואתה גם קברנית, אתה גם שייט, אתה גם מוצא את האנשים לשי. רק התחלנו לחשוב, תראה לה אני גם.
בערוצי השמאל.
תגיד, היה בסוף שייט או בגלל המלחמה זה התבטל?
אתה מבין, תראה איך העולם מתנהל. ניסי וטורי אף לא היה בחול, רק בגיל 52 נסעתי לשליחות לגיאורגיה עם ביטן באיזו משלחת הפרלמנט. פעם שנייה, שטתי לחול. דיברו על זה, שי תענוגות, כל אחד שילם על עצמו.
קודם כל היה שי.
זה בסדר.
אבל רגע, אתה רוצה להגיד לי, פעם ראשונה נסעת לחול עם דוד ביטן מטעם הכנסת?
לא מטעם הכנסת, על חשבוני, כל אחד שילם.
אה, אוקיי.
ודווקא לגיאורגיה. פונקט גיאורגיה.
ואני ממש שלי לא יכול לצאת לשום מדינות, פעם אחת הייתי בחול, ואני לא יכול לצאת יותר לחול הרבה מקומות, כן, בגלל האג וכל הסיפור הזה.
אוי, איזה קורה. ניסים וטורי, אתה תמיד משמח אותנו, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה. שלום בן אחים, הכי חשוב עכשיו.
בדיוק. נכון. אחותינו אפרת קורמן,
דרך אגב, מירושלים, הבן משלם שנפל, הוא אמר לי, תגיד כל הזמן אחדות, אני שליח שלך. תודה רבה לכם.
אחדות זה דבר חשוב.
הצלחה לעם ישראל.
בהצלחה רבה לכולנו. אפרת קורמן, אחותנו, תעשה דווחי תנועה, ונחזור אחריהם. איתן דודי, שלום.
ברוכה.
יושב ראש מושב מרגליות, וחתיכת אירוע אצלכם היום, מונטט למטה, הרוג ושבעה פצועים, זה דבר שמבחינת ההיקף הוא הכי גדול עד עכשיו, נכון?
כן, כן, לצערי זה היקף הכי גדול, לצערי זה קרה פה והיום באצלנו, אבל בן, מה אנחנו מתפלאים? רגע, מה... על מה, על מה אנחנו מרימים גבה?
אני מרים גבה רק כי לא ידעתי שחזרו, לא ידעתי שחזרו לעבוד במטעים שאצלכם מגיעים עד לגדר ממש.
אנחנו עובדים בלולים, בחקלאות, מאז פתיחת המלחמה. לרגע אחד לא עצרנו, לרגע אחד לא הפסקנו. הפינוי שלנו נעשה בצורה כזאת שנותן לנו להיכנס ולחזור ולעבוד, ולנסות לעבד ולטפל במטע ובלול. ואנחנו עושים את זה לצערי כבר 5 חודשים תחת סיכון מאוד מאוד גדול של ביטחוננו וסיכון חיינו. אנחנו עושים את זה תחת אש, ואנחנו מתפללים כל יום שלא יקרה אסון.
אתה גר במושב?
כנראה שהיום לא התפללנו מספיק חזק.
אתה גר במושב?
אני התפניתי למושב המגדל, אני מגיע כל בוקר למרגליות, עד שעות הצהריים או אחרי הצהריים, ערב, ויורד, ולפעמים אני אשאר לישון שם.
ואתם אשכרה מסתובבים, בעצם אתם מתארים אצלכם שאתם על הכוונת, ומתפללים שהם לא ילחצו על ההדק.
חד משמעית. חד משמעית מתפללים, שלא יקרה לנו אסון. בין מדינת ישראל, כמו כל דבר אחר, לא יודעת לעשות כמו שצריך. הרי אנחנו יודעים איך המדינה יודעת לטפל באירועים, וגם באירוע בצפון אני כבר צועק כבר 5 חודשים שהטיפול הוא לא נכון והאירוע לא מנוהל כמו שצריך.
מה היית עושה?
שמעתי מישהו מכיתת הכוננות שלכם אומר, תכריזו על השטחים החקלאים שלנו שטח צבאי סגור, אבל גם תפצו אותנו בהתאם.
אני לא מדבר על כסף, לא מדבר על פיצוי. אני, מי ששמע אותי במשך כל החודשים האלה יודע שאיתן דודי לא מדבר על שדרוג חיינו ומעמדנו ועל פיצוי או על זה. אני מדבר על דבר אחד פשוט, שמדינת ישראל לא מסוגלת כרגע לספק אותו. לצערי הרב, ראש הממשלה ושר הביטחון קשתו גם פה, הכישלון שלהם הוא כישלון שרודף אחד אחרי השני, גם בצפון. אנחנו מבקשים ביטחון. עזוב אותי, כן פיצוי, לא פיצוי. ברגע שהצבא אומר לי לא להיכנס, אנחנו לא נכנסים. ברגע שהצבא אומר לי אל תגיע למרגליות, אני לא מגיע, אני לא מפר חוק. ברגע שהצבא אומר לי, לך תאסוף את הביצים ותשווק אותם, אז אני הולך. וברגע שהצבא אומר לי, אתה יכול להיכנס לבתה, אז אני נכנס. ברגע שהצבא אומר לי, תעשה, אז אני עושה. למה המדינה לא יודעת לקחת החלטות פשוטות? אתם יודעים שאתם לא יודעים לספק את הביטחון? תהיו אמיצים מספיק להסתכל לנו בעיניים ולהגיד לנו, רבותיי, אנחנו לא מסוגלים לספק לכם את הביטחון. אנחנו ממשלה חלשה, ממשלה רופסת, ממשלה כושלת. בואו, אנחנו נפנה את כל היישובים האלה טוטלי, נעשה שטח צבאי סגור, נסגור את כל הכבישים, לא ניתן, נפנה אנשים שיפצעו אותנו. אתה מבינים על מה אתם מדברים? תקשיבו לי, זה אירוע, עוד יותר אירוע, אנחנו חוצים טילים אחד אחרי, ואחרי זה באים ושואלים אותנו, למה אנחנו מגיעים לשם? מישהו מקשיב לעצמו? ואחרי זה מדברים איתי, אנחנו נותן לכם 3.5 מיליארד, קחו אותם, תקפו אותם, אתם יודעים לאן, זה לא מעניין כרגע. זה לא מעניין אותנו, עכשיו שאף אחד לא ידבר איתי על כסף, ושאף אחד לא ידבר איתי על פיצוי, ושאף אחד לא ידבר איתי על מענקים ושדרוג. תנו לי את המינימום, תנו לי את הביטחון שאני יכול להגיע למרגליות. מדינת ישראל פשטה רגל שאני יכול להיכנס למרגליות. על איזה ביטחון אתם מדברים, רבותיי? זה פשוט בושה וחרפה למדינת ישראל שאזרח לא יכול להסתובב חופשי במדינה. במושב לא יכול להיכנס לבית שלו. מישהו יכול לשמוע על דבר כזה? מישהו יכול להבין דבר? אני לא יכול להיכנס לבית שלי? אני משאיר אורות דלוקים בבית כדי שלא ידעו אם נכנסתי או לא נכנסתי?
איתן דודי, אנחנו בכוונה לא הפרענו לך.
לא הפרענו לך, כי הדברים
נשמעים
באמת.
אני מתנצל גם על הטונים.
לא,
אנחנו מתנצלים. אנחנו מתנצלים, כולנו אחרים על זה.
אתה לא צריך להתנצל על שום דבר. תודה רבה.
ואנחנו מקווים שיהיו בשורות טובות. תודה, איתן.
תודה רבה לכם.
אלי אשכנזי, כתב וואלה בצפון, שלום.
שלום.
אז אתה לא על זה, אלא על משהו מוזר, מישהו שהתחזה לשר בן גביר, וביצע עסקאות מאות אלפי שקלים, זייף תעודת זהות של השר בן גביר. מה הוא מבין שאנחנו לא?
כן, הוא כנראה לא כל כך מבין, גם יכול להיות שהוא היה יכול להצליח קצת יותר אם הוא לא היה מתחזה לבן אדם מוכר ומפורסם, הוא כנראה זה הדליק את הנורה אדומה. אבל כן, הוא התחזה לכל מיני דמויות, גם דמויות מפורסמות, כמו השר איתמר בן גביר.
הוא רצה שיסמכו עליו והוא התחזה לבן גביר?
כנראה, אבל אני מבין שזה דווקא הדליק נורה אדומה, הוא גם התחלה גם
להסנית אולימפית,
לונת שמתי.
והוא לא ניסה לעשות קול של בחורה, הוא המשיך עם מבטא צרפתי גם לחכות אותה?
כן, מסמכים שהוא מזויפים, שהוא השתמש בהם. זה יהיה תעודת זהות של איתמר בן גביר.
וכל זה הוא עשה כדי להשיג מה?
פשוט לסחוט, להוציא כספים במרמה. הוא אפילו התחזה גם לבן
כאילו אדם לבן גביר אין מספיק הרשאות קודמות, אתה מבין, הוא חייב, צריך לסדר לו עוד.
יכול להיות שזה קפץ במסוף המשטרתי שיש פה בן אדם.
כן, איך בסוף עלו עליו?
פשוט הגיעו מספר תלונות על זה, והתחברו תלונות מכמה תחנות, ופשוט הוא גם דרך אגב התחזה לבן אדם צעיר שנהג לטירן פרו מדליית אל קרמל, שנהג בתאונת דרכים בג'נין, אנחנו זוכרים.
זה שחטפו את הגופה שלו.
זה שהדרוזים הודיעו שלושת המחזירים אותו שאנחנו מגיעים.
בדיוק. הוא בחר בדמויות שמתוקשרות, ונראה לי שהוא פה לא עשה את הפשע המושלם, נתם הוא נתפס, והוגשה הצהרת תובע, יש כוונה להגיש נגדו כתב אישום בימים הקרובים.
מה השמה במקרה שלו? החשד? הסעיף?
סחיטה, מרמה, הוצאה כספים במרמה, נקרא עבירות כאלה.
טוב, עולם מוזר. אלי אשכנזי, כתב עולה בצפון, תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
ארי, אחרי הפרסומות, אנחנו נהיה פה עם הרב שי פירון, סקר מקיף שתנועתו עשתה, על העמדה של הציבור בנושא גיוס חרדים, אחרי המלחמה. זה מעניין, פרסומות. הרב שי פירון, שלום.
ערב טוב.
שלום, בן.
ארי, גם פה נשיא תנועת פנימה, לשעבר שר החינוך.
אני בסדר, תודה.
יפה, ואנחנו מתכנסים פה בעקבות סקר של התנועה של חשב פנימה, שמענו גבע ערך לגבי עמדות הציבור בנוגע לחוק הגיוס, ואיך הן נשתנו בעקבות מה שקרה לכולנו פה בשבעה באוקטובר, ספר לנו.
כן, אנחנו קודם כל מגלים שבמצביעי מפלגות המרכז, למעלה מ-86% מהמצביעים סבורים שאסור בשום פנים ואופן לחזור להסדרים הישנים, וצריך להוביל איזשהו מערכת שבאמצעותה חיילים מתגייסים, חרדים וערבים מתגייסים בדרכים שונות, בצורות שונות. כ-56% ממצביעי הליכוד, וכשליש מהמפלגות החרדיות, ממצביעי המפלגות החרדיות, מבוחרי המפלגות החרדיות, סגורים גם הם שאחרי השישי באוקטובר, אחרי השביעי באוקטובר, אי אפשר להמשיך את מה שהיה מקובל בשישי. עכשיו, כמובן שזה מאוד מאוד רלוונטי, כי כמו שאתם יודעים, אנחנו עוד מצחים את התשובה לבגץ, ומצד שני אנחנו הולכים להאריך את פרק הגיוס, את ימי המילואים ואת פרק הגיוס של כלל חיילים, ואז בעצם הציבור הישראלי אומר, אי אפשר להמשיך ככה.
דעתי החדשות המרעישות מכל אוסף הנתונים הזה, זה השליש, בוודאי. נכון. כי אם זה גם יקבל פרצוף של הנהגה ופוליטיקה, ואולי גם יהיו רבנים שיעיזו לעמוד בראשם, אז אנחנו מתחילים לזוז בכיוון הרצוי.
אני חושב שהציבור הישראלי עבר פה איזשהו תהליך מאוד מעניין, והתהליך אומר, חברים יקרים, תפסיקו להרבב אותנו, נגמר האירוע, אנחנו מאוד אוהבים את ההתנגבות, אבל מזקה לא חוזרים בארון. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים את העובדה שיש סולידריות, אבל האמירה הזאת שאומרת, אתם לא תקבעו לנו, ובואו נעשה את זה בתהליכים, ובואו נדבר, אז בואו נאמר שבישראל יש היום אלפי משפחות במעגל הראשון והשני והשלישי של השכול, שאת הבן שלהם לא שאלו אם הוא יתגייס או לא יתגייס, והבן שלו אף פעם לא אומרים להם, בואו נעשה תהליך ונברר, וכבר 75 שנה אנחנו נעלים את התהליך הזה, ואני חושב שהציבור החרדי מבין שמה שהמנהיגות שלו חושבת, מה שהמנהיגות הפוליטית חושבת, שיעבור הזמן ואנחנו נרגע ואפשר יהיה לחזור למצב הקודם, עכשיו אנחנו במלחמה, אז בגלל שאנחנו במלחמה אנחנו קצת לחוצים, אבל כשתיגמר המלחמה אפשר יהיה לחזור אחורה. המנהיגות החרדית, האזרחים החרדים מבינים שזה לא יחזור אחורה, שהישראלים לא יחזרו אחורה, שהקביעה הזאת לשירות של כלל החברה הישראלית תהפוך להיות נושא עוגן שבו אנחנו לא נהיה מוכנים לוותר יותר.
ואתה בטוח, הרב פירון, שזה לא הלך רוח? זאת אומרת, אנחנו מכירים את ה-ups and downs בחברה הישראלית, עכשיו כולנו בטראומה, ואתה יודע, תעבור עוד חצי שנה, ותעבור עוד שנה, ונתחיל לשכוח, וכל אחד יחזור לעמדה המקורית שלו?
יכול להיות שזה יקרה. אני יכול לומר שאני חרד מהעובדה שזה יקרה, משום שאני חושב שהעובדה שבשמים אנשים ובשם התורה, אינם מושטים יד בזמן שבו אנשים מתים ויש מלחמת מצווה וחסרים חיילים, זה אחד מהעוולות היהודיות המפוארות ביותר שראיתי בשנים האחרונות. קודם כל, אני חושב אני אומר כל הזמן שאני נדהם מהעובדה שיושבים אנשים באולפנים ומדברים עכשיו על חקיקת החוק. אני הייתי בטוח, ואני לא אומר את זה בתמימות, בן וארי, שביום שאחרי שיראו את כמות הנרצחים, ראש ישיבת פונוביץ' ירים טלפון לרמטכ"ל וישאל אותו איפה להתייצב. זאת אומרת, אני בכלל חושב שעצם העובדה שאנחנו עכשיו נמצאים בסיפור של האם יחוקקו את החוק כך או אחרת, והאם ההסדר יהיה כזה או אחר, ואתם יודעים שאני כבר 5 שנים מושקע בעניין הזה, כל העניין של שירות ישראלי, מצווה שירות ישראלי של כחול לבן, הוא בעצם מצווה שנכתב, אני הלכתי נכתב על ידינו, על ידי באופן הכי ישיר. היום אני חושב איך אפשר לקבל את העובדה יהודית, ציונית, סולידרית, אנושית, מוסרית, איך אנחנו בכלל מתראיינים על השאלה אם הם יסכימו, לא יסכימו. ואני אומר שאני זועם,
אנחנו מתראיינים על השאלה הזאת, או מראיינים על השאלה הזאת, לא מההיבט המוסרי. לא, אבל אנחנו אומרים, איך נכריח אותם? מה, נבוא עם טנקים?
אז אני אתן לך שלושה כיווני מחשבה, בסדר? אתה היית קצין בכיר בצהל, אז אתה מכיר את זה. בוא נגיד שהצבא היה שולח בשלב הראשון לא צווי גיוס, אלא רק מנילה. לטובת המאזינים, שולחים לאדם שהוא מועמד לגיוס, נמצאת הבן, נמצאת המתאים לאחת מארבעה הדברים האלה, אנא בחר את המסלול שאתה רוצה לשרת בו. למה הצבא לא שולח את זה?
כי הוא לא יודע להם כלום, הוא לא יכול לשלוח מנילה אם הוא לא מיין אותם קודם, הם לא מתייצבים בלשכת גיוס.
אני חושב שבצד ראשון הם כן מגיעים ומורים את הרעיון, אבל אני אתן לך עוד רעיון אחד. לא יצויר שיש 13,000 מועמדים לגיוס במחזור גיל בנים חרדים. עכשיו בוא נחליט אתה ואני שאנחנו מוכנים לקבל את העובדה ש-5,000 בחורים יהיו בחורי ישיבה. אז בוא נשנה עכשיו את תקציב הישיבות לפי המספר שאנחנו מוכנים לפתור, ולא לפי מספר בני הגיל בגיל הזה. למה אני מצד אחד אומר תתגייסו ומצד שאני צריך את תקציב על 13,000? למה?
הרב פירון, היינו ממשיכים עוד הרבה, האייטם היה ארוך אבל קצר מדי. אני מסכים לכל מילה, אני מעריך שגם אריה איתנו.
גם אני.
תודה.
חברים קרים, רק שנעשה דברים טובים ביחד, תודה.
בשורות טובות.
אמן.
עורכים ומפיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראית על השידור תמר שלומוביץ, עורכי הדיגיטל, חירות עזני, שני רומנו ומיכל קדוש. אחרינו ספורטים, קופן ושרף. אנחנו נחזור מחר בכוחות מחודשים, אריה, ונגייס את החרדים.
לא נברא בן אדם שיעצור את השעון, מחר כבר יום שלישי. שלישי זה
פעמיים, כי טוב. תהיו טובים, נתראה, ביי.